אני מדבר על היחס של אברהם, אברהם מול יצחק ודוד מול שלמה. אצל שניהם קרה אותו דבר. אצל דוד הקדוש ברוך הוא סלח לו, אבל זה נודע רק בימי שלמה. מתי שנסגרו שערי בית המקדש והם לא נפתחו עד ששלמה הזכיר את דוד המלך. הוא הזכיר את כל הדברים הטובים בעולם, את כל הלימודי זכות, וזה לא נפתח. כשהזכיר את דוד המלך, זה נפתח. זאת אומרת שבעצם, זה התברר אז רטרואקטיבית, שדוד נמחל לו מיד. וככה הגמרא אומרת שעוד כשדוד היה בחיים, אז הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא יודיע שהוא מחל לו על החטא. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, בחייך אינני מודיע, בחיי שלמה בנך אני מודיע. זה מה שהיה אצל דוד ושלמה.
איך זה בדיוק מודיע? יכול להיות שהוא היה צדיק וזה, אבל
מודיע,
למה
מודיע זה... שהוא הזכיר, שלמה המלך, הזכיר כל מיני מדרגות וכל מיני דברים טובים שעשו וזה... רק שהזכיר את השם דוד, זה פעל יותר מהכל.
כן, כי הוא היה צדיק.
בסדר, אבל אם היה לו פגם כזה, אז הוא לא היה פועל יותר מהכל, אז זה היה פשט שם. כתוב שאפילו הסונים של דוד הודו על האמת. הם התביישו, הם התבאסו. כתוב שם, הושחרו פניהם כשולי כדרה. אבל הם הודו על האמת, כאילו זהו, עד כאן. זה לא המשיך יותר. הייתה התנגדות לדוד, אחרי שהוא נפטר, עוד הייתה התנגדות. ואחרי שהסיפור הזה קרה עם השערים, אז הפסיקה ההתנגדות. זה הגמרא מספרת. אצל אברהם ויצחק לא מדובר על חטא, אבל מדובר על שתי דרגות בקדושה. יצחק הרי נולד בקדושה, הורתו ולידתו הייתה בקדושה. הוא נימול לשמונה. ואברהם, הורתו ולידתו לא הייתה בקדושה. הוא נימול בגיל 99. אז לכאורה, ליצחק היה מעלה שלא היה באברהם. אבל כשיצחק נולד, כשאברהם היה בן 100, ויצחק נולד, דרך אגב, יצחק לא, שרה לא התעברה עם יצחק לפני שאברהם נימול. זאת אומרת, הוא היה צריך להיוולד שלם, יצחק. אבל כשהוא נולד, התברר שאת כל המעלות שיש לו, יש כבר לאברהם מקודם. זה למדנו בשיעור האחרון. כי לא יכול, אי אפשר לתת לבן מעלות שאין לאבא. למרות שיפה כוח הבן מכוח האב, אבל זה גופה מכוח האב. אז היה, רק מה, אצל אברהם זה היה נעלם. עד שלא נולד יצחק, אז היה נעלם. זה כאילו תרח היה, אבא שלו, וזה היה ההיסטוריה שלו. זה כתוב ברמב"ם שהוא עבד אלילים ביחד עם כולם כשהוא היה קטן. אבל מהרגע שנולד יצחק התברר שכל זה אור ופרח. כאילו זה היה הצגה יפה. תרח לו האבא שלו, יכול להיות ביולוגית הוא האבא שלו, אבל עניינית הוא לא האבא שלו. והשנים שעברו זה לא השנים שלו, הכל התהפך. אז זה אומר מה שקרה אצל אברהם, מה שקרה אצל דוד, זה אותו דבר, מה שקרה אצל יצחק וקרה אצל שלמה, זה גם אותו דבר. הוא אומר, אברהם...
זה לא היה בכוח אצל תרח?
מה אמרת?
זה לא היה בכוח אצל תרח, מה שיש לאברהם?
שמעתי פעמיים, זה לא היה בכוח, וזהו.
זה לא היה בכוח אצל תרח, מה שהיה אצל אברהם?
לא.
זהו. למה אצל בעל תשובה?
זהו, דיברנו על זה שבוע שעבר. תרח ואברהם באו משורשים שונים לגמרי.
לבן אדם שחוזר בתשובה.
אצל אברהם ויצחק כתוב, אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ואצל תרח לא כתוב כפל לשון, כתוב שאלה תולדות תרח, תרח הוליד את אברהם, כתוב שם את מי, את הרן, ומי עוד? ואת נחור. אבל לא כתוב פעמיים, לא כתוב אברהם בן תרח, תרח הוליד את אברהם. אז זה כאילו רק על צד אחד, על צד ה... כאילו בתעודת זהות היה רשום שאברהם הוא בן של תרח. אבל באמת, אז זה לא שייך.
גם אצל בעל תשובה זה ככה?
גם.
אצל בעל תשובה זה גם?
אצל בעל תשובה זה עוד תכף נראה. נדבר על זה עוד מעט. חלק למדנו, חלק עוד לא למדנו בתשובה, אבל אתה מגיע ברצו ושוב. אז קשה מאוד להחזיק פה ראש אם לא, אם לא נמצאים ברצף. אז תיקח את הספר ותקרא, זה כתוב בעברית. עכשיו, מה ההבדל בין איך שאברהם ודוד היו בהתחלה לבין איך שהתברר בזכות הבנים שלהם? ההבדל הוא שאצל אברהם ודוד, מה שהיה גלוי בימיהם, היה גלוי שהם מתקנים את העתיד. מנקודה זאת של התשובה או מנקודה זאת של ההכרה בבורא אצל אברהם, והלאה. בחיי בניהם התברר שהם לא רק תקנו את העתיד, אלא גם את העבר. זה, והוא דייק בזה כל מיני, עם כל מיני פרטים שנכנסים, אבל זה הנקודה, מה שנוגע להמשך. הוא אומר שהמילה רפואה והמילה סליחה, הם שניהם ביטויים של מכאן ולהבא. זה קשור עם הגמרא שהביא בהתחלה, לא נוגע. הוא כמו מי שחטא נגד חברו, הוא מבקשו למחול. זה כלל תמיד שהם רוצים להבין נכון בין אדם למקום, צריך להבין את זה איך שזה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו יש לנו את הפרמטרים המדויקים, שם אנחנו, אין לנו דמיונות בין אדם לחברו. אז אם מוצאים משל טוב בין אדם לחברו, אפשר להלביש את זה על בין אדם למקום. מה קורה? אדם שחטא נגד חברו, הוא מבקשו למחול. דימי נוח זרי מוחל מיד. ואמרו ביומה, דיין צריך לבקש יותר משלוש פעמים. נכון? כתוב בשולחן ערוך בהלכות יום כיפור. כי יש בזה כדי פיוס לכל אדם. אם ביקשתי ממך שלוש פעמים, אז אם אתה בן אדם, אז אתה מתפייס. ולאיש טוב וחסד, ודאי די בפעם אחת. אם אתה איש טוב, אז אתה מוכל מיד. וכל שכן, למידת חסדו יתברך, שהוא לאין שיעור. הרי הקדוש ברוך הוא נקרא רב חסד, וחסדו בלי גבול. אז ודאי שאיך שאנחנו אומרים ברור, חנון המרבה לסלוח, אז מיד אחרי זה אומרים גואל ישראל. ואם לא היינו ממשיכים לחטוא, הייתה באה גאולה, הקדוש ברוך הוא יסולח לנו. ודאי בחרתה כל דהו די לפניו, ובבקשה קלה דסלח לנו, די שהוא מוכל וסולח לאלתר, והוא כצדיק גמור. כל מה שקשור לאבא. ואפילו אם זה חטאים כאלה שכתוב שמגיע עליהם איסורים בעולם הזה, אבל לא מזכירים לו דבר וחצי דבר ליום הדין בעולם הבא. אם בן אדם מתחרט, הוא מבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא סולח.
אז מה זה תשובה? תשובה על תשובה.
תשובה על תשובה זה שהוא מתחרט יותר. לא שבלי להתחרט יותר לא היו סולחים לו. אבל תכף נראה, הוא מדבר על זה שבזה הוא מתקן את העבר. אלא די מכל מקום יש בושה עדיין. אם אני פגעתי בך, אני מרגיש לא נעים אם מישהו מזכיר לי את זה, למרות שאתה סלחת לי. זאת אומרת שבעבר נשאר משהו.
הזיכרון. זאת אומרת, לא שוכחים את זה, זה לא משהו שנשכח.
כן.
גם זה אדם קשה לסלוח לעצמו לפעמים. כאילו גם אם מישהו סלח לך.
הכל בגלל שהוא עדיין... אפשר להגיד את כל מה שהוא הולך להגיד כאן, בשפת היום-יום שלנו, אז יותר נבין. יש שני אנשים שלא עושים יותר מה שהם עשו אתמול. אחד לא עושה מה שעשה אתמול, כי הוא קיבל על עצמו לא לעשות את זה יותר. אבל במקום המנטלי שלו, הוא שייך לעשות את זה. רק הוא לא עושה, הוא החליט שהוא לא עושה, יש לו אופי חזק, הוא לא עושה. ויש אחד שהוא עבר שינוי. הוא נמצא עכשיו במקום כזה שלעשות דברים כאלה שעשה אתמול, זה לא ייתכן. בזה גופה יש הרבה דרגות. יש אחד שאומר שזה לא ייתכן כאילו זה מגעיל אותו. יש אחד שאומר שזה לא ייתכן כי זה חוסר אחריות או כי זה בעיניו כמו לשדוד. כמו שאני לא שודד, ככה אני לא מדבר לשון הרע. אבל הוא עבר שינוי במנטליות, זה מופרך אצלו מנטלית. עכשיו, אם בן אדם, זה לא מופרך אצלו, רק קיבל על עצמו לא לעשות, אז הוא מתקן את האבא. מה פירוש הוא מתקן את האבא? הוא לא יעשה יותר. ובגלל שהוא לא יעשה יותר, והוא ביקש סליחה על העבר, אז הקדוש ברוך הוא לא מעניש אותו. אבל הוא לא מרים את העבר שלו. אבל אם בן אדם מוצא בתוך עצמו את הנקודה שבו הוא יכול להסתכל על העבר כאילו שזה מישהו אחר. לא להגיד יש דיבור כזה. בעצם הייתי יכול להחזיר לו. אבל אני עשיתי החלטה עם עצמי שאני לא עושה דברים כאלה. אתה מכיר דיבור כזה? אז זה, פה אתה לא משנה את העבר, כי גם את ההווה לא שינית. זה ברור, אבל אם בן אדם אומר, זה לא שייך כבר, זה כאילו, כשהייתי קטן, שיחקתי עם דובי, עכשיו אני לא משחק יותר, אני לא משחק עם בובות יותר, אני כבר, יאללה. את הדובי אני מעביר לנכדים שלי. זה נראה אצלו כאילו לשחק עם דובי, אתה מבין? זה שינוי, אתה תגיד, כשבן אדם מתבגר, ודאי שכשהוא היה קטן הוא היה קטן, אבל עכשיו הוא מבוגר כל כולו, ועכשיו מתברר שכל השנים האלה, שהוא ישב ושיחק עם בובות, זה היה כדי שבסוף הוא יהיה מבוגר. זה לא סתירה, זה לא קלקול. זה ברור? מה שאין כן, אבל אם הוא עדיין בא לו לשחק עם בובות, והוא רק נמנע כי זה לא יפה, אז הוא בבעיה. ולמרות לא אפילו נגדו שום סנקציה, כי הוא באמת מתנהג יפה, הוא בסדר. זהו, אז כאן הוא אומר את זה קצת בלשונות של חז"ל, זה לא כל כך מובן, אבל פחות או יותר ככה צריך להסביר את זה.
אז הוא שם את הדגש כאילו על החרטה, או הוא שם את הדגש על עצם החטא שזה, על מה הוא
עושה? זה לא בדיוק חרטה, זה חרטה שמבוססת על נקודה יותר עמוקה בנפש. זה לא סתם אני מתחרט כי לא משתלם לי, או אני מתחרט כי זה לא יפה. אני מתחרט כי אני בן אדם, כי בן אדם לא עושה דברים כאלה. זה נקודה אחרת לגמרי, זה הסתכלות חדשה.
לא, כאילו התיקון, מה שהיה על העבר, איזה מין סוג של תשובה זה?
זה התשובה, הוא מתקן את העבר, היות שעכשיו הוא בן אדם, והוא לא, וזה שהוא עכשיו בן אדם, זה מראה שגם קודם הוא היה בן אדם. אתה ראית פעם שכלב הופך להיות בן אדם? לא, אין דבר כזה. קודם הוא התנהג כמו כלב, אבל הוא היה בן אדם כל הזמן ועכשיו הוא גילה את זה. אבל אם גם עכשיו הוא רוצה לעשות מה שכלב עושה, והוא עוד לא תיקן את זה, אז קודם הוא היה ממש כלב. זה ברור. אני חושב שככה זה הרבה יותר ברור להגיד את זה.
אבל מהמקום הזה איך הוא מבקש סליחה מהאחר? זה כבר לא...
זה יותר עמוק מסתם לבקש סליחה. ודאי שהוא צריך לבקש סליחה על זה שהוא כבר היה בגיל שיכול להיות בן אדם, הוא עדיין עשה שטויות ושבר את הכלים. כי נזקים הוא עשה, הוא צריך לתקן את הפגמים שהוא עשה. אבל בכל אופן, עכשיו הוא במקום אחר. אז התיקון של העבר מתקן רטרואקטיבית, גם את התיקון של העתיד מתקן רטרואקטיבית גם את העבר. אתה יודע, לשכל סדרתי, קשה להבין את מה שאני מדבר. שכל מעגלים, מבין את זה יותר טוב. אבל אנחנו רגילים, אנחנו מתמטיקאים, קשה לנו. אבל אולי לאט לאט, אולי זה ייכנס לנו. נתרגל לחשיבה יותר עמוקה. אבל זה ממש ככה. אנחנו מכירים את זה, את זה לא למדנו, לקוטי מהר"ן כולם למדו. ושם כתוב שבן אדם אף פעם לא יתייאש ואף פעם לא ייקח ללב, כי הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות ממך ומה לעשות מכל מה שקלקלת. זה דיבורים שאנחנו מכירים. כאן הוא רק נותן לזה כאילו, הוא כתב לזה פירוש אפשר להגיד. אז אנחנו עדיין במשל, בן אדם לחברו. לא. כן, הנה, הוא כמו בבני אדם. אף שמחה לו, כל זמן שמזכירים לו, מתבייש מזה. אותו דבר הוא כותב על בן אדם למקום. מכל מקום יש בושה עדיין. כמו בבני אדם, אף שמחה לו, כל זמן שמזכירים לו, מתבייש מזה. ודבר זה שיהיה כאילו לא חטא מעולם, זה אי אפשר כשהסליחה היא מצד מידת החסד. מידת החסד זאת אומרת, בסדר, חטאת, אבל הם מוותרים לך. אם גם מידת הגבורה מסכימה לסליחה, זה סימן שהשתנית. זה ברור? אבל אם רק מצד מידת החסד כאילו, אז זה לא אומר, יכול להיות שקלקול עוד נשאר. אז לכן אברהם ויצחק זה חסד וגבורה. אצל אברהם לא ראו את זה כל זמן שהוא בחיים, ראו את החסד. החסד מכניס גם ילד של תרח. אבל כשמגיע יצחק והוא מתייחס לאברהם, ויצחק זה מידת הדין, אז אני מבין שאברהם באמת לא היה בן של תרח. כי אחרת יצחק לא יכול להתייחס לאברהם. עם מידת הדין שלו, אז הוא לא יכול להתייחס לאברהם. וכן כשהתשובה מצד אותה מידה, אם התשובה באה אך ורק מצד מידת החסד, לא מצד מידת החסד, כאילו מצד האהבה הגדולה שהשם אוהב אותי ולכן אני חוזר בתשובה, לא זה הנקודה. הנקודה שהתשובה באה רק מצד מידת החסד, זאת אומרת התשובה מתקבלת מצד מידת החסד. מצד מידת החסד יש מקום לכולם, אפילו אם התשובה היא ככה ככה. כי הם שתי מידות, גדולה וגבורה, גדולה זה החסד. שהם שני הופכים, וגדולה התפשטות בגודל, אבל אינו בגבורה וכוח. והתחלת כל עניין הוא בהתפשטות, ואחר כך מתחיל להתגבר בו, ואז ההתפשטות מצטמצם על ידי ההתגברות וההתחזקות. הוא מדבר על... זה לא... זה עניין באמת, זה לא... כשנהר מתחיל, הוא מתחיל מנקודתי, ואחר כך הוא מתפשט. אבל כשיהודי מתחיל ללמוד סוגיה, זה לא הסבר שלי, זה גם הסבר של רבי משה קרמר, הוא הסביר ככה פעם, הוא הסביר את זה, אני לא זוכר באיזה ספר שהוא לימד, אז הוא הסביר. אבל כשיהודי מתחיל ללמוד סוגיה, מה הוא עושה? מה הדבר הראשון בכל סוגיה? המשנה. אז הוא לומד את המשנה, הרש"י אומר כמפרש בגמרא, זה לא אומר לו כלום, הוא לוקח את הברטנורה. מתחיל ללמוד משנה, איך אומרים אצלנו, לומדים משנה עם קהתי. קודם כל להבין מה כתוב, הוא לא נוגע בעניין עצמו בכלל. מדברים מסביב כזה. אחר כך הוא מתחיל לקרוא את הגמרא, הוא לומד את הגמרא עם רש"י, הוא נכנס יותר לעניין, יותר לעניין. יש לו את הפריפריה, הוא מדשדש בפריפריה, הוא לא באמת מבין את הדבר לעומקו. אבל יש מקום לכולם, בפריפריה משניות לומדים גם ילדים בבית ספר, בכיתות נמוכות. יש מקום לכולו, מצד ההתפשטות, אז אפשר להכניס את כולם. אבל אם הוא רוצה להגיע לעומק, אז הוא צריך לגלות מתוכו כוח אחר לגמרי. בדרך כלל, מתי מגיעים לעומק? השם עוזר שלא מבינים פשט. נתקעים. ואז אין ברירה, מוכרחים להתעמק. וכשמוכרחים להתעמק, אז מגיעים לעומק, ואז רואים פה דבר אחר לגמרי. אז זה כבר מידת הדין. מידת הדין לא נותנת לך להיכנס... לפני שעשית מאמץ, שאל נעליך מעל רגליך, מה אתה רוצה, ככה זה יזרום לך. אז במידת הדין אפשר להיכנס אל עצם הדבר. אבל ההתפשטות נבלמת פה, אין פה כל כך הרבה התפשטות, למה? כי עוד פעם, ההתפשטות, אם באותו בן אדם שנקלע לעומק, הוא מתחיל לדבר עם העומק, אז יש פחות חברים מסביב שמבינים אותו. כל זמן שהוא דיבר את הפשטות, כולם הבינו. כשנכנס לנקודה עמוקה, הם יגידו לו, לא מובן. אבל להיכנס לנקודה הזאת, הוא יכול להיכנס דווקא אחרי שיש העלמה, ויש הסתרה, והוא בכל אופן מתעקש על זה, זה מגיע. זה הדרך. וזה בדיוק היה, בסדר הדורות, זה היה אברהם, וזה היה יצחק. ואותו דבר דוד ושלמה. השורש של דוד היה מאברהם. כתוב, אחד מצטיב בסדום, מצאתי דוד עבדי, אמרו חזל איפה מצטיב בסדום, זאת אומרת בנות סדום שמהם יצא רות, שמהם יצא מואב, שממנו יצא רות, שממנה יצא דוד המלך, הם ניצלו בזכות אברהם. זאת אומרת השורש האמיתי של דוד זה אברהם. למרות שדוד זה במלכות, דיברנו על זה, דוד זה במלכות והמלכות עיקר בעניינה מהגבורות, אבל החלק של דוד במלכות זה חסד השם. זה טבעתי בבן מצולע ואין מועמד, באתי במעמקי מים ושיבולת שטפתני. איך כתוב שם? נו, מה ההמשך? ניחר גרוני, קלו עיניי, מייחל לאלוקיי. אני עדיין מייחל. למה? כי אני בוטח שהוא עושה חסד גם עם טיפוסים כמוני. זה לא שאני טבעתי בבן מצולע באונס, אני נכנסתי לשם. נכנסתי לשם ועדיין אני מקווה שהוא יוציא אותי. זאת אומרת, דוד בנוי על מידת החסד. וכן התחלת ערעור תשובה בלב אדם שאינו עדיין בגבורת הלב, בכוח אמיץ וחזק, אנחנו שרים מרוב אונים ואמיץ כוח. הבן אדם עוד לא ככה, הוא ככה ככה, אין לו. שלא ינתק אף על פי ש... הוא לא בכוח אמיץ וחזק שלא ינתק, רק מה הוא בהתחלת התשובה? בהתחלת התשובה הוא עוד מתנדנד, והוא כאילו, הוא מסכים להתקרב, אבל הוא לא חזק בזה. אף על פי שהוא התפשטות יותר, מכל מקום אין כוחו חזק כל כך. בהתחלה אין חסידות כתחילתה, כך כתוב בקדמונים. ואדם בתחילת התשובה יש לו אורות מכאן ועד להודעה חדשה. אבל לסמוך עליו אפשר פחות. כשהוא בפנים, אז האורות יורדים, אבל... זה כבר, זה המובן מאליו שלו, זה נמל הבית שלו, זה לא סתם שהוא התרגל, לא מדבר על אחד שמצוות אנשים הוא לומדה שהוא התרגל. אם זה רק מהרגל, אז גם אי אפשר לסמוך, אי אפשר לסמוך אפילו מי שהתרגל 10 גלגולים, היצר הרע הוא גם יודע להרגיל. מדובר על משהו אחר, אם בן אדם עשה תהליך, הוא עבר שינוי, ובאמת בעומק הוא השתנה, אז מצד אחד... הצעקות הן פחות, וכאילו המופע החיצוני הוא פחות, יש פחות התפשטות, ויכול להיות שהחברים הישנים שלו עכשיו פחות מבינים אותו, כי הוא כבר לא כל כך מדבר איתם, אבל מצד שני, הוא הרבה יותר בתוך העניין, והוא הרבה פחות בסכנה שיחזור למקום המנטלי הקודם שלו. זה כמו, זה כאילו לתאר באותו בעל תשובה, שלב שנקרא אברהם, יש לו שנקרא יצחק.
זה לא אומר שמידת הדין פחות מקטרגת עליו. או...
היא פחות מה?
היא פחות פועלת עליו.
זה לא אומר שמידת הדין פחות פועלת עליו.
כן, אתה אומר, הוא עכשיו במצב שזה כמעט מופרך בשבילו לחזור, הוא כבר השתנה.
הוא השתנה, אבל הנקודה היא שיש... הוא התגבר על מניעות ועל העצלות בעיקר, על העצלות. הוא נכנס עמוק, הלאה הוא קורא לזה תשובה של מוח. יותר קל לעבוד עם הלב מאשר עם המוח, זה לא תמיד נכון מה שאני אומר. אבל בינתיים, כרגע הוא מסתכל על הצד הזה, ואז אם הבן אדם עובר את זה, אז גם מלאך רע בעל כוחו, נאמן. זאת אומרת, מידת הגבורה פותחת לו את השערים. ואז הוא מקבל גבורה. ואז כבר אי אפשר להזיז אותו. זה לא אומר שהוא מקבל קטנות מוחין וצמצום. גבורה זה... חושבים שגבורה זה צמצום, זה קטנות. גבורה זה לא קטנות. גבורה מציגה קטנות לראות איך אתה שורד את הקטנות. לא שהגבורה היא הקטנות. עובדה שמכל השמות של הספירות, אתה מכנה את הקדוש ברוך הוא בכל השאתה אומר לו קדוש וחסיד וצדיק, אבל וגיבור, כל השמות, אבל אתה לא קורא לו חסד, ואתה לא קורא לו צדק, ואתה לא קורא לו קדושה, אבל גבורה אתה כן קורא לו. מפי משה, מפי הגבורה. זאת אומרת שיש בגבורה, יש משהו שהוא יותר עמוק מכולם. אז איך יכול להיות שזה מוכין דקטנות? הגבורה שמה בשין ג' מוכין דקטנות, אם אתה מסתדר עם זה, אז אתה יכול להיכנס פנימה, אבל בפנים יש אור יותר גדול.
אמרת קודם שאפשר יותר לסמוך עליו. כן. אתה יכול להגיד גם שהוא בן אדם יותר אמין?
כן, זה אותו עניין.
כן.
זה אותו עניין.
שמילה שלו זה יותר...
כן, זה אותו עניין, זה אותו עניין. הלזלזל, הוא כבר לא מזלזל בעצמו כל כך. שהוא יגיד ככה ויחשוב אחרת וכל מיני... אז ככה עוד פעם אני אקרא את זה. לכן התחלת ערעור תשובה בלב האדם שאינו עדיין בגבורת הלב בכוח אמיץ וחזק שלא ינתק, את בהתחלת התשובה, אף על פי שהוא בהתפשטות יותר, יש שם הרבה רעש, מכל מקום אין כוחו חזק כל כך, ועל כן מביא רפואה רק, מביא רק רפואה להבא, דמיזה לא ימלט אפילו תשובה יותר קלה, ומיד בהתחלתה זהו גדולתה. זהו, אז עד כאן הוא הסביר את גדולת תשובה שמביאה רפואה לעולם. מי שזוכר, יש הבדל בעברית בין הבראה לבין רפואה, בין להתרפא. להברי זה שלא נשאר סימן, ולהתרפא זה כאילו בסדר, אתה נגמר לך גימלים, אתה יכול לצאת לעבודה, אבל אתה לא אותו דבר כמו שהיית קודם. אתה צריך להיזהר פה ולהיזהר שם, ולא להרים את זה ולא לסחוב את זה, ולא ככה ולא ככה. זה אחרת, למרות שהוא בריא, הוא בריא והוא לא... אם יקום ויתהלך בחוץ, כתוב שם משענתו. עבירה שאומר על בוריו וכוחו. זה שניהם נכון. הוא הולך כבר בלי מקל, אבל הוא הולך כמו שהולכים עם מקל. זה נקרא גדולת תשובה שמביאה רפואה לעולם. אבל אם היה כתוב למשל גדולת תשובה שמבריאה את העולם, זו התשובה השנייה שהוא מדבר כאן, שיכולה לתקן גם את העבר, כאילו לא היה. ועל זה הוא מביא מאמר חז"ל אחר, שעל זה כתוב גדולת תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. מה זה עניין של כיסא הכבוד? זה עולם הבריאה, תכף נראה, הוא מסביר את זה. זה דרגה יותר גבוהה בתשובה, זה מה שאמרנו קודם, שהבן אדם עבר שינוי עמוק באישיות שלו, שהוא כבר לא שייך למה שהיה קודם. זה כך שמגעת את כיסא הכבוד. הוא רפואת הקודם, ומה שעבר גם כן. הוא מתקן רטרואקטיבית את כל, את כל הימים והשנים שלו שהיה בכדור הארץ. שהיה בעולם הזה.
זה יבין ושב ורפא לו?
ושב ורפא לו, יש מחלוקת על מה זה הולך, זה למדנו בהתחלה, הוא מדבר על זה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה... יש כאן קטע שהוא מעין הקדמה, שהוא לא נוגע, והוא רק, הוא מתווכח עם מרשה ביומה. עם הסליחה היא קודם, הרפואה קודם, כל מיני, שם הוא מדבר על זה, ואני... בקושי הבנתי את זה, האמת. אחר כך לקחתי את הגמרא והסתכלתי בפנים וזה, וגם שם אף אחד לא מסביר יותר מדי. ואני לא, אני מפחד להיכנס לזה. אני אסתבך עם זה עוד פעם. לא יודע. אבל מה שכן, איך מתחיל הפסוק הזה? כתוב, פן יראה בעיניו ואוזניו ישמע, או לבבו יבין ושב ורפא לו. והפסוק הזה מדבר באמת על שינוי יותר עמוק.
התשובה,
זה מגיע עד ללב, אבל זה לבבו יבין. וזהו, מגעת את כיסא הכבוד. מה הפסוק שתשובה מגיעה עד כיסא הכבוד? יכול להיות שזה הפסוק של עד השם אלוקיך. שוב הישראל, עד השם אלוקיך, יכול להיות שזה הפסוק. רגע, צריך להיות פה, לא. פה אין את זה, וגם בהוצאות החדשות, הוא לא ממש מעתיק את הגמרה, הוא רק מעתיק את השבע דרגות בהערות. אבל לא מאיפה לומדים את זה. אני לא זוכר, יש פה יומה. יש פה יומה, יש פה שזץ קטן, בדיוק ממש מאחריך שם. אתה רואה, תסתכל, יש יומה. אני אקרא את הכל. בדיוק אנחנו בין שני פרקים. אמר רבי חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם, יש כאן שלוש גרסאות, רפאות, רפואות ורפואה. הבך כותב בהגאות הבך שצריך לגרוס רפואה, וככה כתוב בעין יעקב. ועל זה רבי צדוק אומר שזה מדובר על העבר, שנאמר הרפא משובתם אוהבים נדבה. רבי חמא בר חנינא רמי, כתיב שובו בנים שובבים, דמעיקר השובבים אתם. הוא כתיב הרפא משובותיכם, שכאילו אני מרפא גם את, גם את העבר, לא קשיה, כאן מאהבה, כאן מיראה. אדם ששב מאהבה, מיראה, מרפא רק את העתיד, אדם ששב מאהבה, מרפא גם את העבר. רב יהודה רמי, כתיב שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם. וכתיב כי אנוכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, וכאילו כל היתר הולכים לאיבוד. ככה אני חושב שזה משהו מתכוון. כן, משמע שתשובה אינה אלא ליחידי סגולה. אז הוא ישיב לא קשה, כאן כשעושים אהבה, או מיראה, וכאן על ידי איסורים. כאן זו תשובה אחרת. אם חס וחלילה עם ישראל חוזר בתשובה על ידי איסורים, מקבלים בתשובה רק יחידים. אבל אם עם ישראל יחזור בתשובה אפילו מיראה, אז יקבלו את כולם. על כל פנים יקבלו מכאן ולאבא. אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שוב הישראל עד השם אלוקיך. זהו. כתוב עד השם, היה יכול להיות כתוב שוב, השם, שוב הישראל להשם אלוקיך. מה זה עד? שכתוב להשם אלוקיך, הכוונה תשוב ללכת בדרכיו. זאת אומרת, תשוב עד אליו, זאת אומרת, תתקרב עד אליו, זה עד כיסא הכבוד. מה הכוונה כאן? עכשיו יש פה עוד כמה, אולי נראה את זה פעם אחרת כבר. בואו נראה קודם את את המגעת עד כיסא הכבוד, מה זה.
דווקא עד, יש בדרך כלל עד ולא עד בכלל.
יכול להיות שעד ועד ולא עד בכלל. ואם היה כתוב אל, אז זה יותר נכון, נכון. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אבל בתשובה, שזה, יש פן מעשי לתשובה, אז אם כתוב שובו אליי ושובה אליכם, מה זה שובו אליי? מה הפשט הפשוט? תזרוקו את האלילים, תתחיל לעבוד את השם.
הכיוון.
אז, כן, זה הכיוון, זה הפשט הפשוט. אז, וכתוב עד, זה לא שגרתי. אז כנראה שהוא בא להוסיף. זה לא אומר שבדקדוק עד זה יותר קרוב מה שאל, בכלל לא. אבל בעניין הזה זה ככה. שמגעת את כיסא הכבוד ורפואת הקודם ומה שעבר גם כן, כי נפש רוח נשמה שבאדם הוא משלושה עולמות. הוא סופר את העולמות, עוד פעם, נפש רוח נשמה הוא סופר מלמטה, דיברנו על זה לפני רגע, בשיעור הקודם. אבל את העולמות הוא סופר מלמעלה. כיסא מלאכים וגלגלים. כיסא מלאכים וגלגלים בשפת הקבלה זה בריאה, יצירה, עשייה. כמו שמובא בתיקוני זוהר, שהם בריאה, יצירה, עשייה. אז למה קוראים לזה כיסא ומלאכים וגלגלים? להתעכב על זה או שאין צורך?
להתעכב.
יכול לצאת מהעניין קצת. כשמישהו מתיישב על כיסא, אז הוא אותו אחד. רק הראש שלו עכשיו יותר קרוב לרצפה. הוא יורד בדרגה. אז עולם הכיסא, יש שם את עבודת השם, את הביטול לקדוש ברוך הוא, כמו בעולם העליון, כמו בעולם האצילות, אבל זה יותר קרוב אלינו. למה זה יותר קרוב אלינו? כי בכל אופן, הכלים של העולם והמלאכים, הם כבר מציאות לעצמם, מרגישים את עצמם מציאות נפרדת, והם מרגישים שהם בטלים. הם בטלים בתכלית, אבל הם מודעים לזה. ואם מישהו מרגיש שהוא בטל, סימן שהוא לא בטל. אז זה עולם הבריאה. ועולם היצירה זה נקרא עולם המלאכים. המלאך הוא רץ בשליחותו של מקום, הכל בסדר, אבל הוא לא בטל לגמרי. המלאכים של עולם הבריאה בטלים לגמרי. הם נקראים שרפים. נשרפים מרוב התלהבות. בעולם היצירה זה פחות ביטול. ועולם הגלגלים גם הם בטלים להשם. הרי כל מה שמתרחש בעולם זה הכל רק אך ורק בגלל שהשם ישברך מנהיג. אבל מי רואה את זה? אף אחד לא רואה את זה. אתה רואה חוקיות, אתה רואה כל מיני דברים, אתה לא רואה את הדבר בעצמו. אז זה שלוש דרגות, כל דרגה יותר נמוכה מהשנייה. עכשיו, שלושת הדרגות האלה בזוהר, בתיקוני זוהר, או בספרי הקבלה נקראים בריאה, יצירה, עשייה, ובבריאה רובו טוב, כנודע. מה הפשט שבבריאה רובו טוב, אם אני לא טועה, אני אומר את זה, אני בספק אם זה נכון מה שאני אומר עכשיו. אל תסמכו עליי, תשאלו. יש, כתוב שיש קליפת נוגה בעולם הבריאה, יש קליפת נוגה בעולם היצירה, ויש קליפת נוגה בעולם העשייה. ונראה לי שהרובו טוב, או חצי חצי, או הרובו רע שמדברים כאן, זה לא מדבר על העולם, אלא על הקליפת נוגה שיש באותו עולם. הקליפת נוגה שבעולם הבריאה, רובה טוב. קליפת נוגה תמיד מעורבת טוב הרע. והקליפת נוגה שיש בעולם היצירה זה חציו טוב וחציו רע, והקליפת נוגה בעולם העשייה זה רובו רע. עכשיו בעולם העשייה הגשמי זה רובו ככולו רע. אבל לא העולם הוא רע, אף עולם הוא לא רע. ולמה אני חושב ככה? קודם כל מדובר על עולמות רוחניים, אבל גם על העולם הגשמי יש קטע בשפת אמת שהוא אומר, העולם הוא טוב. והראיה כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה היא טוב מאוד. זה כלל את הנחש, וכלל את, את, כל, את כל הספקטרום, את הכל הכל, הכל טוב. והוא מביא מדרש במקום אחר, זה שפת אמת על, על פרקי אבות, יש גם ספר כזה, נדמה לי ששם הוא מביא את המדרש, אומר, אני בראתי יצר ואתם עשיתם אותו רע. זה לשון של חז"ל במדרש. זאת אומרת שאין רע יורד מלמעלה, מפי עליון לא תצא נערות.
ישמח השם במעשיו. ישמח השם במעשיו.
ישמח השם במעשיו. אז אין מציאות, לא שרק מה, לצורך הבחירה, הקדוש ברוך הוא ברא, בורא חושך. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות שנקראת קליפת נוגה. קליפת נוגה זה לא רק עצם זה שהנברא מרגיש את עצמו נפרד מהקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות גם בלי קליפת נוגה. אם הוא רק לא באצילות, אז הוא כבר מרגיש את עצמו נפרד, אבל הוא מיד מרגיש שהוא בטל. אבל קליפת נוגה זה מין, כאילו, לתפוס נישה, כמו שאומרים. לתפוס איזה פינה, להתקרבל באיזה חור ולשכוח את כל העולם. להגיד, לי טוב פה, לא מעניין אותי. כאילו, לזרוק אחריות, זה נקודה של אגו. רק בזה יכול להיות הרבה דרגות. יכול להיות שבן אדם נחמד, ניקח דוגמה, משל מבני אדם. בן אדם נחמד, הוא צריך את החצי שעה שלו, שבו הוא צריך לשכוח את כל העולם. זה נקרא שרובו טוב. יכול להיות אפילו רובו ככולו טוב. כן? איזה נקודה יש בזה? הנקודה הלא טובה שיש בזה, שהוא הפך את זה למטרה. זה הפואנטה של היום. אם היה הופך את זה לכלי, הוא היה אומר, בלי זה אני לא יכול להמשיך לעשות טוב, אז זה היה כולו טוב. רק אם הוא חושב שזה התכלית, אז זה כמו קליפת נוגה של עולם הבריאה. יש קליפת נוגה שזה חצי טוב, חצי רע. זה כאילו, תלוי לאן הוא לוקח את זה. ויש קליפת נוגה שרובו רע. זה כבר עניין שלו, הוא לא ילך לגנוב ולשדוד מאחרים. אני מדבר בין אדם לחברו בתור דוגמה, אבל הוא דואג לאינטרס של עצמו, קודם כל אינטרסים. אחר כך פילנטרופיה וכל העניינים האחרים. קודם כל, מה אני ארוויח מזה? וזה נורא והיום. למרות שהוא עושה טוב, ורע בהדיה הוא לא יעשה. אבל אם, אתה חושב שאתה מגיע לזה מנכ״ל של משרד ממשלתי, ואתה מציע לו לייעל את העבודה, להציל חיים. נגיד שהוא מנכ״ל באיזה מקום שהכפתור האדום שלו זה חיי אדם. ואתה מציע לו משהו, אבל הספונטניות, מה שעולה לו מהבטן, תתחיל לחשוב, הטמבל שיושב מולי הוא באמת הוא צדיק. אבל אני צריך לשקול, אני צריך לחשוב. בטח, הוא אומר לו, נדון בדבר. אבל מה הוא צריך לחשוב? זה יקדם אותי הדבר הזה או לא יקדם אותי? זה קליפת נוגה, הוא לא גנגסטר. אבל זה קליפת נוגה שרובה רע. זה ברור. כל אחד מבין.
גם הפילנטרופיה נגועה באינטרסים.
בדיוק, זה קליפת נוגה שרובה טוב.
זה הנחש, בגנטיקה לא אינטרסים.
אוקיי, זה... יש את הנחש שמטפס בעמוד השדרה. אוקיי, זה לא נושא לעכשיו, אבל... זה ככה. זה ככה לגמרי. גם הנירוונה זה קליפת נוגה. אם הבן אדם חושב שזה התכלית, אז הוא הופך את זה לקליפת נוגה. אם זה כלי לעשות נחת רוח להשם יתברך, אז זה כולו טוב. זה בלי סוף הדברים האלה. ובכל קליפה כזאת שאנחנו פוגשים פה כל מיני קליפות, אז כל קליפה כזאת היא יונקת את את הפוטנציאל, את האפשרות שלה, את היכולת שלה מעולם אחר. הקליפה הזאת שרובה רע היא יונקת מקליפת נוגה של עשייה, של עשייה רוחנית. הקליפת נוגה שחצי הטוב וחצי הרע היא יונקת מקליפת נוגה של עולם היצירה. והקליפת נוגה שרובה טוב היא יונקת מקליפת נוגה של עולם הבריאה. אבל בקיצור אומרים את הלשון עולם הבריאה רובו טוב, עולם היצירה חצי על חצי, ועולם, אבל נראה לי, לפי איך שהשפת אמת אומר שם, נראה לי ששמעתי את זה גם פעם באיזשהו מקום, אני לא זוכר כבר, שלא מדברים על העולם עצמו, מדברים על הקליפה שבאותו עולם, על ההסתכלות הקליפתית שיש באותו עולם. לכך אומרים, נשמה שנתת בי טהורה, כי היא באה מעולם הבריאה, הרוח באה מעולם היצירה, והנפש באה מעולם העשייה. היות שהנשמה באה מעולם הבריאה, עולם הבריאה זה העולם של השכל, זה העולם של כיסא הכבוד, אז היא טהורה היא גם אתה. יש שתי גרסאות, נשמה שנתת בי טהורה, ונשמה שנתת בי טהורה היא. זה נפקא מינה בפשט. כשאתה אומר נשמה שנתת בי טהורה, אז אפשר להסביר, זה גם, לא בטוח שזה הפשט. אבל אפשר להסביר, אתה נתת בי נשמה טהורה. איך היא עכשיו? שמירחם. אבל אתה נתת בי נשמה טהורה. אבל אפשר להגיד אחרת, ואפשר גם להסביר אחרת, כמו בגרסה השנייה זה ברור שצריך להסביר אחרת. מה זה ההיא? נשמה שנתת בי טהורה היא. היא טהורה. ואני נותן תודה על זה שהיא טהורה. אם קלקלתי אותה, מה אני נותן תודה? מה... אז הכוונה היא שהנשמה לא נפגמת. איך זה יכול להיות? מה כן נפגם? הנפש, הרוח. האמת שכתוב שגם נשמה נפגמת. אבל יש לזה הבנה אחרת. חטא פוגם באותו כוח שאיתו עושים את החטא. מי שפוגם במעשים, פוגם בנפש. מי שפוגם במידות, פוגם ברוח. מי שפוגם במוחין, אז הוא פוגם בנשמה. בדרך כלל אנשים פשוטים לא פוגמים במוחין, הם פוגמים או במעשים או במידות. לפגום במוחין, זה היה בדיחה אצל יהודים במזרח אירופה. היה בדיחה על איזה יהודי שלא יודע, משהו לא הלך לו והוא כעס על הקדוש ברוך הוא. אז הוא לקח נר, שהנר היה עשוי מחלב, וזה נורא לא טעים. נר שעשוי מחלב, זה... אתה יכול לעשות למישהו סתימת מעיים, השם ישמו, ממש שם המוות. הוא לקח את זה והתחיל ללעוס, לבלוע. אז אמרו לו, מה זה? אז אמר, אני רוצה להיות אפיקורס. הוא אומר, אם תאכל את כל הנר, אתה תהיה אפיקורס? הוא אומר, ודאי, הרי אסור לאכול חלב. הוא האמין באמונה שלמה שאסור לאכול חלב. ובוודאי רק אפיקורסים אוכלים חלב, נכון? אז הוא עשה את זה ישר והפוך. אז גם מי שאוכל חלב הופך להיות אפיקורס. זה בדיחה כזאת שבא להסביר, בעצם הבדיחה סיפרו אותה בשביל להסביר איך שיהודי תמיד מאמין, אפילו הוא משהו לא עושה. אבל כל פנים, לפגום במוחין זה לחפש, לחטט בחומר אפיקורסי. זה לפגום במוחין. בדרך כלל לא זה החטאים שלנו. בדרך כלל החטאים שלנו הם מה שיצרה מפיל אותנו ככה. אז ממילא, שייך רובנו יכולים להגיד, נשמה שנתת בי טהורה. הנפש והרוח, בסדר, הם מדרגה מאוד גבוהה, והשורש הוא מאוד גבוה, אבל יכול להיות שהקצה התחתון הוא פגום, וצריך לתקן אותו.
אפשר להגיד שהפגם בנשמה זה שבעצם, זה לא שקורה לה משהו, אלא שזה בעצם מוסטת מהמסלול שלה.
יש שני סוגי פגמים. יש שלוש אפילו. יש פגם שמשהו מתקלקל, כמו טמטום הלב, טמטום המוח. יש פגם שלא נותנים לכוח מסוים למלא את התפקיד שלו, למרות שהוא לא נפגם. ויש סוג אחר של פגם שהוא הכי עדין, שלא נותנים לו להתקדם. נותנים לו לעשות את התפקיד שלו, לא קלקלו אותו, אבל להתקדם לא נותנים לו. והיות שבסך הכל בגדול התפקיד שלו זה גם להתקדם, אז בדקות זה גם נקרא פגם. וכאן שהוא מדבר על פגם, הוא מדבר על פגם ממש. הוא מדבר על פגם, על, על, על העובדה שהוא מביא על זה כל הזמן את הלשון רפואה. הוא לא מביא לשונות אחרים.
והרפואה היא לנשמה או לנפש?
הרפואה היא לנפש. הרפואה היא לנפש, ואם הוא מגלה את הנשמה, אז הוא יכול לרפות את הנפש רטרואקטיבית. זה מה שהוא בא לומר כאן. תמיד ככה, התשובה הרטרואקטיבית, הסליחה הרטרואקטיבית, כדי להגיע אליה, אנחנו צריכים להגיע למקום שלא נפגם. זה הסוד של יום כיפור. כתוב שם, לפני השם תתארו. יותר גבוה מיוד כבבקה. זה 13 מידות הרחמים, יוד כבבקה זה 10 ספירות של האצילות. 13 מידות של הרחמים, זה נקרא לפני השם. ואז, אם פגמנו במה שפגמנו, אז אפשר להגיע יותר גבוה ולתקן את הכל. אז הוא אומר שגם בנפש זה אותו דבר.
יש קשר חד כיווני בין, יש קשר חד כיווני בין הנפש לנשמה?
ואם יש קשר דו כיווני, מה לא יסתדר לך?
אז
מה יהיה? אז גם הנשמה תיפגם. שאלה טובה.
אמרת לנו פעם קודמת, שהיה איזה תלמיד שבא עם דעות כוזבות לרב, אז הרב אמר לו, הדעות האלה התחילו לך אחרי שהנחת תפילין, הפסקת להניח תפילין או לפני?
כן, אבל זה עדיין לא אומר שזה באמת נפגם. הוא מאמץ את הדעות הכוזבות, הוא מאמץ את הדעות, אבל זה לא אומר שאי אפשר לשכנע אותו ולרפות אותו. לא באמת נפגם משהו. פגם במוח זה שבן אדם פגם במקום כזה שככה הוא מבין ואחרת הוא לא יכול להבין. אתה מבין מה שאני אומר? תחשוב על בן אדם שקם בבוקר והוא פוחד, אולי בלילה, מתי שהוא ישן, החליפו אותו. זוכרים שדיברנו על זה פעם? זה בן אדם שהוא פגום במוח. למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי בעצם האמונה של יהודי בקדוש ברוך הוא, יהודי מאמין, יהודי שלא פגום במוח, כשבאים ואומרים לו, תוכיח לי שיש אלוקים, הוא מרגיש בדיוק אותו דבר כמו שאומרים לו, תוכיח לי שבלילה לא החליפו אותך. ככה הוא מרגיש. ואפילו אם הוא חטא, וכולנו חטאנו, הוא עדיין יכול להמשיך להרגיש את זה. ואפילו שהוא מקשה קושיות, והוא לא מבין למה תפילין ולמה זה, ויש לו קושיות על הקדוש ברוך הוא, אבל הוא לא השתבש במוח שהכפירה נראית לו הגיונית, והאמונה נראית לו מופרכת. דרך אגב, אובייקטיבית, רוב בעלי המוח בעולם מסתכלים ככה. בכל פנים היום, אובייקטיבית, כמה שהאמונה היא לא בגבולות השכל, הכפירה היא הפוך מהשכל לגמרי. כפירה טוטלית, אתאיזם מה שנקרא, זה הפך השכל, זה דת. כן, זה אמונה, זה אמונה למעלה מהשכל. לגמרי. אין בזה שום היגיון. אז אם בן אדם קורא לו שהוא הולך לצד של הכפירה, ודווקא זה נראה לו הגיוני, זה נקרא שהשכל שלו ישתבש. זה לא בא, זה יכול לבוא או מפגם הברית, שזה פגם המוח, או שזה בא מעניינים של אפיקורסות, של דברים כאלה, שהוא מתעסק עם ספרות אפיקורסית, או... וזה יותר נדיר, בדרך כלל... החטאים שלנו מביאים אותנו לטמטום הלב, לא כל כך לפגם המוח. עכשיו מצד שני, יש כאן דבר פלא. אני אמרתי קודם, אני לא יודע מי ששם לב, אמרתי שיותר קל, יותר קשה לעבוד עם המוח מה שעם הלב, אבל לא תמיד זה נכון. עכשיו צריך להסביר את זה. מה זה נקרא לעבוד עם הלב בלי המוח? בעצם אי אפשר. אתה אף פעם לא מתרגש מדבר שאתה לא יכול להכיל אותו במוח. זה לא קיים. אם אתה לא מבין משהו, אתה לא מדבר ללב שלך. רק מה, יש דברים כאלה שהם על הגבול, שבן אדם איכשהו הוא מבין בחיצוניות, הוא מבין במה איך?
שמחה של קדושה זה חייב להיות עם המוח?
אני מחפש לסגנן את מה שאתה אומר בשפה יותר מובנת, לא בצורת שאלה. אולי תעזור לי, אני לא יודע. מה כן? תגיד מה כן, אל תגיד מה לא. איך אתה מבין?
הרגשת נוכחות. כשבן אדם זוכה לזמן מסוים, הרגשת נוכחות מסוימת.
אוקיי, אז יש מציאות שהלב מתעורר בלי המוח. אוקיי.
בתפילה והתבודדות.
נכון, בהחלט. עכשיו...
לא, זה בא לידיעה מוקדמת. שהאדם...
במקיף, במקיף. אני חיפשתי בדיוק את החיבור של שניכם, מה ששניכם עומדים. אני אגיד לכם מה שרציתי להגיד. אני רציתי להגיד שיש דברים שהם גבוליים, שהבן אדם באופן כללי יודע אותם, הוא מודע להם, אבל הוא לא יתעמק בהם. וכשיש איזה עת רצון או איזה משהו, כשמשהו נפתח, אז הדברים האלה יכולים לדבר אל הלב שלו. אבל אין כפתור ללחוץ. אתה לא יכול לגרום לזה שזה יופיע. או שזה מופיע או שזה לא מופיע. אם אתה רוצה שזה יופיע, אתה חייב להתיישב ולחשוב עם המוח. אין ברירה אחרת. אז זאת אומרת שמצד אחד, אם אתה רוצה תוצאה מיידית, יותר קל לך להגיע למוח. המוח הוא בבחירה שלך. הלב הוא לא בבחירה שלך. אם זה מתעורר, אתה יכול לתפוס טרמפ על הגל הזה, עד להודעה חדשה. ההתלהבות, הטבע שלה שהיא תפסוק, כתוב. אבל בינתיים אתה יכול להיות שם ויכול להיות לך טוב, אבל זה עדיין לא נותן לך את אפשרות הגישה תמיד. אתה לא יכול לגשת חופשי לדבר הזה. למוח אתה יכול לגשת חופשי, זה מצד אחד. מצד שני, לתקן את המוח, יש גישה תמיד, וזה טכנית יותר קל להתחיל. אבל העבודה עצמה היא עבודה קשה. אנחנו לא אוהבים להגיע את המוח. תראו כמה מכשירים אנשים המציאו כדי שאנשים לא יצטרכו להגיע את המוח. אני לא מדבר על מכשירים מודרניים. בכל כיתה יש לוח. יש מחקר שמוכיח שבכיתות שלא היה לוח, אז ילדים גדלו עם יכולת הפשטה הרבה יותר טובה. הם פשוט, הרכיב הזה במוח לא נתנו להם, היום לא נותנים לזה להתפתח. יש בעיה, אין בעיה, עושים טבלה על הלוח, שמים את בית הלל כאן ואת בית שמאי כאן, ואחר כך את רשי ואת תוספות על בית הלל, ואחר כך את רשי ואת תוספות על בית שמאי, ואחר כך על כל אחד מהם תאווה מינה ואת המסקנה, ואחר כך על כל אחד מהם את הריף ואת הראש, ואז זה מתחלק לך ככה, 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 ואז אתה יכול לראות בדיוק, הכל טבלה והכל הכל בבחינת ראייה, ממש. אבל את היכולת להתרכז, אתה לא מפתח. כמה אנשים בדורנו יכולים לעשות תרגיל חיבור פשוט, בלי נייר ועיפרון, תרגיל חיבור של מספר עם 4 ספרות. בלי לקחת נייר ועיפרון.
בלי ריטלין, יש
לך. בלי?
בלי ריטלין.
בלי ריטלין ובלי נייר ועיפרון. כן. אז זאת אומרת שמשהו נכבה שם, היכולת, יהודי שרוצה להתבונן בגדולת השם, או בגדולת שורש נשמתו, הוא יכול לקחת נייר ועיפרון ולכתוב את הכל, אבל לא זה מה שעושה את העבודה. מה שבסוף יעשה את העבודה זה אחרי שהוא יגמור לכתוב את הכל, הוא יסגור את העיניים, הוא ייכנס לזה עם הנשמה שלו. וזה לא קל. זה לא קל. וכשעוברים את התיקון הזה, אז אפשר לתקן, מגיעים למקום של טהרה. זה הטהרה היא, זה הכיסא הכבוד. זה הכיסא הכבוד בנפש. אם מגיעים לכיסא הכבוד בנפש, התשובה הגיעה לכיסא הכבוד בנפש, אז זה מתקן את כל העבר.
אז איך עושים את זה? איך עושים את זה?
לוקחים זמן, נותנים זמן, קודם כל, נותנים זמן. אתה יודע, רבנו כותב, תקשיב, זה דבר פלא. רבנו כותב שאם מסתכלים בשכל שבכל דבר, אז לומדים איך לעבוד את השם עם, עם, עם אותו דבר. מה דעתך אם תסתכל על כל העולם כולו? יש את השכל שיש בכל העולם כולו, השכל, הרי השכל שבכל דבר נכנס בבריאה. בכל העולם כולו, אז יש את הבריאה. מה נברא ראשון? יש בזה שכל, מה נברא קודם, מה נברא אחר כך. מה נברא ראשון? הזמן. המילה בראשית היא מילה של זמן. אז אם אתה רוצה לעבוד את השם, אז קודם כל תיקח לעצמך זמן. אחר כך מה נברא אחרי זה?
מקום.
המקום. אז תקבע לך מקום. אם אתה נותן את הזמן, ואתה נותן את ויש לך את המקום, אז כל המניעות פתאום מתפוגגות. אני יודע שעכשיו זה הזמן, אני חושב על גדולת השם, או אני חושב על חסדי השם, או אני חושב על מאיפה הנשמה שלי הגיעה, או שאני חושב איך התנהגתי מאתמול בבוקר עד עכשיו. לא משנה, אבל אני מתיישב ואני נותן זמן ומקום, אז בתוך זה יכולה להתרחש בריאה. אבל כשאין זמן ואין מקום, אז מה רוצים? כשזה רבנו אומר שלהתבודדות צריך לקבוע מקום, צריך לקבוע זמן. למה? מה זה משנה? תתפוס, פה, שם. בן קוק אתה לא מתבודד שעה שלמה ברצוף. רבום שטרנר צייה אומר שצריך להתבודד שעה כל יום, אז הקדוש ברוך הוא מחשב את כל האוי ריבונו של עולם, שכל היהודים אומרים כל פעם שמתפקשש להם משהו, את הכל הוא מוסיף בחשבון של השעה. ככה הוא אמר, הוא היה כולו חסד. אז למה לא לסמוך על זה? כי שם לא יכול להיברות שום דבר, לא יכול להיוולד כלום. צריך מקום, זה כמו שאתה מפנה מקום בשביל לשתול שתיל.
אי אפשר שזה יתקע כמו, זה לא נתקע כמו ברגל, כמו הרגש, לפעמים גם המוח.
כמו?
כמו הרגש, שהרגש לא מגיע.
יכול להיות שהרגש לא יגיע בעוד יום, יכול להיות שיגיע בעוד שנה. אין תעודת ביטוח על הדברים האלה, אבל את העבודה שלי אני עשיתי. אני עשיתי את מה שמוטל עליי. כל היתר בידי השם, מה אם הוא זרע ולא צמח? השנה הבאה הוא לא יזרע עוד פעם? לא ירד גשם, לא צמח. אז מתייאשים, זהו.
יש.
מה?
כשאתה פונה למישהו,
כן.
כשאתה רוצה לדבר איתו, אתה רוצה להעביר לו רעיון,
כן.
הרבה פעמים זה צריך לעבור דרך המון המון מחסומים אצלו.
אצלו או אצלך? אצלו. זה ששומע.
כן, אני עכשיו רוצה כן. להעביר רעיון מסוים,
כן.
ואני גם רוצה שזה יגיע אליו ללב. זה לא מספיק כן. שעכשיו הוא מבין את זה, כי
כן, כן.
כולנו יודעים הרבה כן, דברים, כן. אבל זה באמת לא מגיע ללב. כשאתה רוצה לדבר איתו ולהעביר לו, אז אתה פוגש את המחסום הראשון וזה, ועכשיו זה נשאר.
כשהוא עונה לך, אתה פוגש את המחסום
כן,
הראשון.
אתה
אם הוא לא עונה לך, אתה לא יודע לנחש.
בדיוק. דרך השיחה איתו, אתה רואה שזה נורא קשה okay. להגיע אליו ללב. אבל לפעמים, כשסתם, אני אומר את זה מניסיון, אני אומר לו, תדע, אתה תשכב. כן. ואז אני פשוט מתחיל לגעת בו.
כן.
וזה... כשאני פונה לגוף שלו,
כן.
שם הוא פתאום חווה משהו שהיה יכול לקחת לי עכשיו שבוע להסביר לו,
כן.
והוא לא היה מגיע לזה, כי הוא חסום פה, יש לו המון המון דעות, המון המון דברים להגיד על זה. ואני עקפתי את השכל שלו דרך איזשהו מגע מסוים,
נכון.
והוא פתאום חווה חוויה. עכשיו זה חוזר חזרה למוח. פניתי הפוך, אני לא הלכתי
עכשיו משתלם לו להפסיק לפטפט במוח.
הוא לא יודע שהוא מפטפט,
כן.
הוא לא יודע שהוא חסום, הוא לא יודע שזה המצב.
כן,
שזה
אבל עכשיו משתלם לו להתחיל לשבור את המחסומים. כי הוא פעם ראה את זה.
כן, הוא חווה את זה, ועכשיו המוח גם מבין משהו שדרך okay. השכל הוא לא יכול להבין אותו.
כן.
הוא פוגש את זה רגשית, הוא פוגש את זה חווייתית,
כן.
והמוח עכשיו יכול להבין okay. מה קרה לו.
אוקיי. Okay.
ומפה אבל, אנחנו אבל, מתחילים שוב אוקיי, ללכת למקום חדש.
תקשיב, רובן, תקשיב. כשאתה מדבר עם מישהו עם היגיון, אז זה מה שקורה.
כן.
כשיהודי חושב על גדולת השם, אין כאן הרבה היגיון. אין כאן טיעונים. אין כאן טיעונים ואין כאן טיעוני נגד. אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
אין כאן טיעונים. זה פשוט... זה... איך אפשר להגיד את זה? לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך. זה החיים. הוא כותב בשערי ציון, יש בקשה, מכירים את השערי ציון? מתלמידי אריזה, ספר של תפילות. כמו לקוטי תפילות, ספר קטן כזה. יש שם בקשה שכתוב בה, כי אתה הוא נשמה לכל הנשמות וחיות לכל חי. זה לא טיעון שכלי. כל העניין הוא רק, וגם אין לי שום התנגדות, כל העניין הוא רק, אם אני יודע להסתכל פנימה ולהקשיב, או שאני סתם, אני כאילו, שמעתי זה כבר מיליון פעמים. תן לי בקבוק קוקה קולה קטן, זה נשמה לכל הנשמות, וחיות לכל חי, מה אתה רוצה ממני? אני לא מבין כלום, מה אתה רוצה? אז פה, זה, מישהו אחר קשה לעזור פה, בעניין הזה. מה שיכול לעזור פה זה או שהקדוש ברוך הוא שם עליו את הידיים, זה קורה בסיטואציות של סכנה גדולה,
כן.
ופתאום הבן אדם ניצל או דברים כאלה, זה נפתח לו, או שזה עבודת נמלים. בעבודת נמלים, אתה משתמש במוח ככלי, אבל אתה לא עובד עם שכל. העבודה של ההתבוננות, העבודה של ההתבודדות, וכל, זה לא למידה. זה לא להבין עוד קטע. זה, כמו שאומרים, לחיות את הקטע. זה סיפור אחר. אז יכול להיות, בהחלט יכול להיות. וסתם ככה באופן טוב, לפעמים צריך לתת למישהו לישון חצי שעה, ואז הכל הולך לו יותר טוב. לא רק לתת לו להרפות, אלא פשוט לישון. כי הוא עייף, ובכלל אי אפשר לדבר איתו. אמר לי פעם חבר, אתה מתקשה להירדם, תתבודד. שם ישמור, אם אין אדם מרגיש שככה, להפך, זה אמור להפריע לישון. אם בזה שאני מתחיל להתבודד אני נרדם, אז זה צריך כל כך לטלטל אותי שאני בכלל לא יוכל לישון. אבל אנחנו במצב הזה. אז פה זה עבודה, זה מאוד קשה, אחד... לפעמים יש אנשים שבאים ורוצים איזה פטנט, מכירים את אלה, יש אנשים שמוחצנים. כל הזמן, אכפת להם מה יגידו עליהם, בקיצור. זה אנשים מוחצנים, ומרגישים שזה לא נכון ככה לחיות. הם רוצים חזרה להיות אמיתיים. אז הם מחפשים פטנט. כן. כן, כן, מחפשים פטנט, מחפשים מי שיחבר אותם, מי שיעזור להם. זה לא עובד ככה. העבודה של בן אדם למצוא את הנקודה שלו, זה להעמיד אותו מול הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה. זה בעצם מה שלמדנו בליקוטי הלכות קודם. זה להניח לתפילין, בקיצור. למדנו קודם שבן אדם צריך לקחת את הנקודה שמאירה לו, להוריד אותה, לדבר עם הצדיק, לדבר עם החבר, לדבר עם עצמו, לדבר עם השם. זה עבודה. זה לא עניין של... זה לא שכל, זה לא טיעונים שכליים. בסמינר ערכים אולי אפשר להשתמש במה שאתה אומר. שם מדברים עם שכל. שם הלך לדבר עם הרב נויגרשט, שילמד לשים ידיים על הלבבות של האנשים. זה אולי יעזור להם באמת הרבה יותר. אבל בכל אופן, האינטלקטואלים משתכנעים שם. כן. אחר כך הם צריכים לבוא למקומות אחרים. זה לא עושה את העבודה.
זה לא, זה רק נקודת, זה מביא מישהו רק לנקודת התחלה, זה ממש נקודת התחלה, אבל צריך את הנקודת התחלה הזאת לפעמים, כי כשאנחנו עומדים עם כל המחסומים האלה, ואנחנו מנסים לעשות מה שאתה אמרת, לשבת, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום.
גם אם תיתן לו לשכב ולא תיגע בידיים, גם יעזור.
לפעמים זה גם...
יכול שתיתן לו לשכב על משטח יותר קשה, ויהיה לו פחות נוח שם, הוא יעבור את המחסום הזה, והוא ירדם שם, הוא יקום, הוא יהיה בן אדם אחר.
גם זה קורה.
כן. טוב, זה סודות המקצוע. צריך להתפלל, עוד אי אפשר להתפלל, נכון? לפי האור שבחוץ. אין הקלקול בחלק הנשמה שהוא נגד המחשבה שבמוח. בדרך כלל, הנשמה שבמוח לא מתקלקלת. זה בדרך כלל. עיקר החטא מן הלב, כמו שנאמר, לא תטור אחרי לבבכם, דשם משכן היצר הרע, כמו שנאמר, יצר לב האדם רע מנעוריו. ואמור בברכות, יושב בין שני מפתחי הלב. שני מפתחי הלב זה שני חללים שבלב, בחלל הימני יש את הקדושה. חלל השמאלי יש את הקליפה. ויצר הרע יושב, הוא, איפה שאתה נמצא, הוא מנסה לתפוס אותך, אז הוא יושב בדיוק על, על הדלת בין שני החדרים האלה. אם אתה בצד של הקדושה, אז הוא יתלבש במצוות. יסביר לך כמה צריך לרדוף את פלוני, וכמה צריך להחרים אותו ולשנוא אותו, כי הוא אוכר ישראל, וכל מיני כאלה, יש לו המון מצוות, יש לו תרי"ג מצוות משלו. ואם אתה בצד הזה, אז הוא ישלח אותך לכל מיני מקומות אחרים. אז היצרה יושב שם בין שני מפתחי הלב, כתוב שהוא דומה לזבוב, זבוב מאוד קשה לגרש, תמיד חוזר, צריך להרוג אותו. הוא יושב בין שני מפתחי הלב, ועל ידי הרהור תשובה שבלב, די לבבו יבין ושב, בא לרפואה די סליחה על האבא. למרות שבמוח הוא עדיין לא עשה תיקון גמור. ברור שיש כאן איזשהו תיקון במוח, אבל לא תיקון גמור. הוא הבין, כתוב על לבבו יבין. זה, בשפה של קבלה, זה אפשר לקרוא לזה המוחין שבמידות. זה החלק, בתוך זעיר אנפין יש ציור קומה של 10 ספירות. הוא בעצמו 6 ספירות, אבל יש בו ציור קומה של 10 ספירות. הוא נקרא אדם, אדם יש לו גם ראש. אז בראש של הזעיר אנפין יש איזו ידיעה, אבל זה לא תיקון המוחין, זה לא תיקון האבא ואימא, זה לא תיקון אותו דבר אצל האדם, יש איזו תובנה שהוא מקבל בלב, הוא מרגיש שככה לא ראוי, אז הוא לוקח את זה, אבל עדיין המוח שלו עוד נמצא הרבה פעמים קורה, זה קורה, זה לאו דווקא קורה לבן אדם שחוזר בתשובה. זה יכול להיות שעדיין לא חזר בתשובה, ויכול להיות שמעולם לא חטא. זה מאוד נדיר שבן אדם לא חטא, אבל תיקון המוח, יש לפעמים שהעולם נמצא במקום שהמוחות הם לא מתוקנים. בגלל הסביבה, בכלל לא בגללו. ויש בן אדם שבלב הוא כבר תיקן, והוא כבר, הלב כבר אומר לו שככה לא מתנהגים, והלב שלו הוא לב יהודי לגמרי, הוא מתרגש משבת, מחג, מציצית, מתפילין, מזה, אבל במוח שלו עוד יושב, המובן מאליו של הרחוב עוד יושב לו במוח, עוד לא תיקן אותו. בדור שלנו זה מאוד שכיח, בגלל התקשורת. תחשבו שהיו אומרים חדשות בכל ישראל, היו אומרים חדשות, והיו אומרים, אין נפגעים לכוחותינו, השתבח שמו לעד. כן? הרב מורגנשטרן אמר פעם, הוא אמר שיש משהו בבסיס של הדיווחים החדשותיים, בבסיס, הם לא אומרים את זה, אבל בבסיס יש משהו כאילו שזה מובן מאליו שאת העולם מנהגים בני אדם ולא האלוקים. בדיווחים, ביומנים, בפרשנויות, יש שם משהו שזה ברור לגמרי, והמשהו הזה חודר דרך הדיבורים שלהם ישר לתת הכרה שלנו. הוא אמר את זה ברבים, הדפיסו את זה. וזה נורא נכון, זה מאוד נכון. זאת אומרת, כל מי שמבין, סטודנט שנה ראשונה בפסיכולוגיה, יכול לזהות את זה מיד. לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין את זה. אז לכן יש היום, ואתה עולה לאוטובוס, אפילו אם בבית אתה לא שומע, אתה עולה לאוטובוס, אתה שומע. אתה כל הזמן שומע. ואז מה עושים? אז צריך לתקן את המוח. וזה לא עבודה פשוטה. אבל בינם שזה מצד שני, זה לטובתנו. כי אם באמת היו אומרים, אין נפגעים לכוחותינו, השתבח שמו לעד, וכל הזמן היו אומרים, ברוך השם בעזרת השם, והשם שלח את פלוני, שיהיה ראש מדינה פלונית, וזיכה את פלוני ככה, וזה ככה, ולב מלכים ושרים ביד השם, ובאמת הם היו מאמינים בזה, לא רק שהיו עושים הצגה, אם היו עושים הצגה זה יוצא מכוער לגמרי, זה הכי גרוע. היו באמת מאמינים בזה וזה, והמוח שלנו לא היה מקולקל, והיה לנו אמונה פשוטה וכל זה, אז לא היינו צריכים לעבוד עם המוח. ואז היינו מפסידים את התיקון שעבודת המוח יכולה לעשות. עכשיו שהכל מקולקל, אז אין לנו ברירה, אנחנו חייבים להתחיל לעבוד עם המוח. זה קלקולו, זהו תיקונו. כלכלתנו, זוהי תקנתנו, כתוב.
תקן את התקשורת.
לתקן, אבל לתקן גם בעצמנו, היות שכבר קלקלו לנו, אז יש לנו עכשיו אתגר. צריך לקבל את זה כאתגר, לא כגיהינום.
אין לי שכל אחר. מה שהם בנו, זה
הסכם. כן, אוקיי, אבל אפשר לתקן את זה. כי באיזשהו מקום, אם מעלים על הצג את המחשבות הנכונות, בן אדם מתחבר חזרה להוא לבדו ואין זולתו, לתובנה של השגחה פרטית, אפילו לא עם ספרים עמוקים. יש את השער, אני לא יודע איך הוא מחולק הספר, השומר אמונים, מה הוא מחולק? משערים, לפרקים, למה? לא זוכר כבר. מי קרא אותו לאחרונה? יש לו מאמר השגחה פרטית. מחולק למאמרים, אני חושב. יש לו מאמר השגחה פרטית. אפילו, זה ספר קל, רוב המאמר הזה זה סיפורים. קראת איזה פעם? לא קראת. הרוב סיפורים. תקרא את זה, יהיה לך המון סיפורים לספר. זה עבודה שלך, מה אתה רוצה? אז שמה, זה גם בחינה של תיקון המוח. אבל איך שלא יהיה, תיקון המוח זה דבר נצרך. זה לא קורה מעצמו. וכששוקד על תשובתו יותר, הוא מעמיק בה, פה הוא מדבר על תיקון המוח. אם הוא סתם חוזר בתשובה, הוא מתקן את הלב, הוא מתקן, לא מתקן את הלב עד הסוף כמובן. מתקן את הלב עד הסוף, זה בא אחר כך, זה בא בסוף. אבל הוא מתקן את הלב מבחינה הזאת שהוא מבין שלא צריך לחטוא. אבל אם הוא נוסף לזה, רוצה לתקן את המוח, כששוקד על תשובתו יותר, הוא מעמיק בה, והוא מגיע לתקן עד המחשבה שבמוח, הוא מתקן את המחשבה שלו. הוא הופך את המובן מאליו שם, והמחשבה היא עיקר האדם כידוע בספרים. מקום שמחשבתו של אדם, שם הוא כולו נמצא. וכל מקום שהאדם מחשב, שם הוא כולו. אז זה נקרא שתשובה מגעת את כיסא הכבוד. טוב, אני הולך להתפלל.